מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
להיות ראש ממשלה, לעמוד בפני החלטה היסטורית. ללכת למשאל עם כדי לשמוע את דעתו של האזרח. לכבד את התוצאות גם אם הן לא מסתדרות עם האג'נדה. לקחת אחריות, להתפטר, לצאת לקרב נחוש של שנתיים, להיות על סף משבר כלכלי ולספוג טלטלה פוליטית שלא נראתה ב-90 השנים האחרונות. כן, לא קל לעמוד בראש דמוקרטיה במאה ה-21, ובטח ובטח שלא קל להילחם על העקרונות שלה. אנחנו כמובן מדברים על בריטניה. שלום, אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן, שי.
אני שי סלינס, וכן, כן, על בריטניה, דמוקרטיה, הבריטים שנלחמים כל כך על המסורת, ולא נעים להם אולי להודות שהם טעו.
אני מהבוקר שומע את אנרכיה, אנרכי די-UK, ונהנה מכל רגע. להודות שהם טעו, הם לא יודעו. אני חושב שזה בכלל, קודם כל, המצב, המצב הזוי, לדעתי, שבעצם בא ראש ממשלה, לא מצליחה להעביר הסכם הכי חשוב, נאמר, של בריטניה ב-50 שנה האחרונות, או באופן כללי, אחד הדברים החשובים שקרו לבריטניה, היא מביאה הסכם, הפרלמנט לא מאשר את ההסכם, לא יאומן שהיא שורדת הצבעת אי אמון. זה פשוט, אני חושב, הזוי, בחינת המפלגה שלה. מפלגה שלה הצביעה נגד ההסכם, אבל הם עדיין נותנים לה גב. היא צריכה ללכת, היא חייבת ללכת.
אני אומר שלפני, בוא נסדר את הכל, מה באמת פה פוליטי, מה כלכלי, ומה אולי, לא יודע, אישי?
בוא נתחיל מהכלכלי. הכלכלי הוא די פשוט. בריטניה צריכה את האיחוד האירופי, צריכה הסכם סחר עם האיחוד האירופי קודם כל. 50% מהייצוא של בריטניה הולך לאיחוד האירופי, ולכן אם בריטניה יוצאת מהאיחוד ללא הסכם ברור לגבי תנאי הסחר ביניהם, אנחנו נראה בעצם קריסה של הכלכלה הבריטית וכניסה למיתון עמוק. תוסיף לזה את הבעיה של הסקטור הפיננסי, שמן הסתם יושב בלונדון, שהוא הסקטור הפיננסי הגדול בעולם היום, הלונדוני. אם הבנקים הגדולים בעולם מוצאים את עצמם במצב שבריטניה מחוץ לאיחוד בלי הסכם, הם חייבים להעביר את כל המטות שלהם למדינה אחרת באיחוד האירופי, אם זה רומא, אם זה פרנקפורט, לא חשוב לאן, כי אחרת כל טרנזקציה מחויבת באיזשהו מכס ברגע שבריטניה מחוץ לאיחוד. ולכן בריטניה ברמה הכלכלית חייבת איזשהו הסכם.
אבל לא הלכנו לברקסיט לפני שנתיים בגלל המכסים.
יפה. והסיפור השני הוא הסיפור הפוליטי, שהוא אני חושב יותר מהותי ויותר מסובך. בכלל כל הסיפור הזה של הברקסיט, צריך להבין, הוא מאוד מאוד מסובך. בצד הפוליטי יש לנו שני היבטים. היבט אחד זה היבט של ההגירה, שזה הסיבה כנראה המרכזית, זו הסיבה המרכזית שבגינה הבריטים בכלל הצביעו בעד יציאה מהאיחוד. הגירה, דרך אגב, לא הרבה מדברים על הגירה של מוסלמים ומהגרים מאפריקה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא הגירה דווקא של עובדים מהאיחוד האירופי, מדינות של מזרח ומרכז אירופה שמגיעים ללונדון, או כמו ערים אחרות בבריטניה, ובעצם הם מוכנים לעבוד בשכר נמוך יותר, וזו בעיה. רק בסקטור הפיננסי, שנבין, 16% מהעובדים היום הם מאגרים, וזו בעיה מבחינת הבריטים.
בלתי חוקיים?
לא, חוקיים לגמרי. הרעיון של האיחוד האירופי, וכל מי שאוהב כדורגל מכיר את חוק בוסמן הידוע, הרעיון של האיחוד האירופי הוא שלמעשה עובד ממדינה באיחוד האירופי, יכול לעבוד בכל מדינה אחרת באיחוד, עם תנאים שווים לחלוטין. זה למעשה, אפשר להגיד שזה מדינה אחת ברמת חוקי העבודה.
תנאים סוציאליים,
כלומר. תנאים סוציאליים, חופשות לידה, הכל. עברת מפולין לבריטניה, ואתה מתחיל לעבוד בבריטניה, אתה שווה ערך לחלוטין מבחינת הזכויות שלך למי שנולד בבריטניה. וזה מה שמטריד את הבריטים, והסיפור השני הגדול הוא הסיפור של אירלנד. צפון אירלנד היא בבריטניה, אירלנד עצמה היא באיחוד האירופי, אין גבול היום בין המדינות האלו. אם וכאשר אנחנו רואים ברקסיט בלי הסכמה על היחסים בין אירלנד לצפון אירלנד, מה עושים שם? מקימים גבול? אחרת יש לנו מדינה שבעצם אין הסכם יחסים, אבל אפשר לעבור את הכביש ולהעביר סחורות. אז או שמקימים גבול, אם מקימים גבול,
שבמדינה שבעצם, תן לי להבין, חצי ממנה תישאר באירופה בעיקרון, וחצי ממנה לא.
תצא, בדיוק. עכשיו, כבר התחילו דיבורים על זה, ומי אמרה את זה בהצבעה בפרלמנט, היא אמרה, אתם צריכים להבין למפלגה, העיריתי, היא אמרה להם, אתם צריכים להבין שזה עלול להוביל למצב שצפון אירלנד נפרדת מבריטניה, כדי להתאחד מחדש עם אירלנד. אנחנו זוכרים את התקופה של, של המחתרת העירית, וכל ההתנגדות שלה להיות בבריטניה, ובסוף הצליחו להגיע להסכמות, זה יכול לעורר את כל הסיפור הזה מחדש. האם מקימים שם גבול, האם לא מקימים שם גבול, מה קורה? אלה סיפורים גדולים מאוד ומסובכים מאוד, הרבה יותר מהנושא של הסחר, אני חושב. בצד הכלכלי, הנושא של הסחר הוא מאוד מהותי, והוא מאיים מאוד על בריטניה. עכשיו, לאן זה הדברים הולכים? אז
רגע, לפני שנבין לאן הדברים הולכים, בוא נסביר רגע מה קרה בעצם השבוע, בשלושה הימים האחרונים. היא העלתה את ההצבעה, היא נחלה מפלה קשה מאוד, מה שאומר שהיא לא יכולה בעצם להביא לאיזה תיקון ולשכנע איזה כמה חברי פרלמנט בודדים ואז להעביר את זה, ויום למחרת ישר האופוזיציה אמרה, אנחנו מעלים הצעת אימון, והצעת אימון בכמה אתמול, זה היה אתמול בערב אנחנו מדברים,
אתמול
נכון?
אתמול בערב הצבעת אימון על הממשלה שלא הצליחה.
ברוב מכובד, ברוב יציב?
ברוב מה? סביר, ברוב שמראה שהקואליציה נשארת איתנה כביכול, ועוד פעם, ברמה הדמוקרטית אני חושב שזה מצב, אני לא זוכר כאלה דברים, באה הקואליציה אומרת, אנחנו עומדים מאחורי ראש הממשלה שלנו, אנחנו רוצים להישאר מפלגה השולטת, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר. איפה זה עומד? תחשוב על מצב שבו, למשל, סתם, כדוגמה, מביאים הסכם שלום פה בישראל, מפלגת השלטון מביאה הסכם שלום, זאת אומרת, נושא רציני מאוד, זה אחד הנושאים הכי חשובים, זה לא איזשהו חוק שולי, הסכם השלום לא עובר, זאת אומרת שיש לא מעט אנשי קואליציה שמצביעים נגדו, וזה מה שקרה, שנבין, הרוב שהצביע נגד ההסכם של מי היה אדיר, חלק מאוד גדול מחברי המפלגה שלה הצביעו נגד, זאת אומרת שהיא קשלה לא רק מול האופוזיציה, אלא גם מול הקואליציה עצמה, ועדיין הקואליציה הזאת מחזיקה מעמד ומצביעה בעד עצמה, ורוצה להמשיך לכהן, למרות שהיא לא מצליחה לעשות מה שצריך לעשות. אז זו שאלה מהותית, איך מי נשארת ראש ממשלה בעולם כזה, ואז השאלה, לאן הדברים הולכים מעכשיו. מה שקורה מאתמול בלילה, האירופאים קצת משנים כיוון. האירופאים, או בוא קודם נגיד, הדדליין כביכול היום הוא בסוף מרץ. אם בסוף מרץ הפרלמנט הבריטי לא מצליח להעביר שום הסכם מול האיחוד האירופי, אז בריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי ללא הסכם, ואנחנו, כל הדברים הבעייתיים האלה שדיברנו עליהם קודם קורים. האירופאים עד עכשיו עבדו בשיטה של בואו נשב לשיחות עם מי והמפלגה שלה, ננסה להגיע להסכם, ואז תעביר את ההסכם הזה בפרלמנט, שיטה שנכשלה בצורה ברורה בשבוע האחרון. האירופאים אמרו עכשיו ככה, בואי, אנחנו לא נדבר איתך יותר, אז אל תפני אלינו אפילו, תנסי לשבת עם הפרלמנט שלך, ולראות מה את כן יכולה להעביר שם, ואז תבוא אלינו ונראה אם אנחנו מסכימים.
הפוך, בעצם.
בדיוק. וזה כנראה מה שאנחנו נראה בשבועות הקרובים, יש 10 שבועות עד היציאה, עד הדדליין, אז כנראה בשבוע, שבועיים, 3 הקרובים, מי תשב גם עם אופוזיציה, אבל גם עוד פעם, עם המפלגה שלה, לראות מה הם מסכימים לגבי הסכם הסחר, לגבי הגבול באירלנד, לגבי הסכמי הגירה וכן הלאה, ואז היא תביא את זה לאירופאים, בתקווה שהם יסכימו, או לפחות יהיו קרובים להסכמה, כדי לאפשר הערכה. האירופאים יכולים לתת להם הערכה, הם יכולים להגיד להם, אוקיי, יש פה איזשהו כיוון שאפשר לעבוד עליו, בוא, במרץ תישארו באיחוד, נדחה את זה לסוף יוני, לסוף ספטמבר, ניתן עוד כמה חודשים, אבל מי צריכה להביא להם איזשהו משהו סביר. משהו סביר זה משהו שאין מה לעשות, שבו בריטניה מוותרת על חלק מהסעיפים, כי עד עכשיו הבריטים אומרים, אנחנו רוצים לצאת מהאיחוד, אבל שלא ניפגע. ואין דבר כזה. אם אתם יוצאים מהאיחוד ואתם רוצים שלא להיפגע, אז אתם צריכים לקבל עצמכם, על עצמכם, את ה... חוקים של האיחוד, בדומה דרך אגב לנורווגיה או לשוויץ, שהן גם לא חברות באיחוד, אבל יש להם הסכמי סחר מאוד ברורים, יש להם הסכמי הגירה, יש להם הסכמים משפטיים מול האיחוד, כך שלמעשה הם כאילו מחוץ לאיחוד, אבל הם כמעט לגמרי חברות באיחוד. הבריטים עד עכשיו שיחקו על שתי, ניסו לפחות לרקוד על שני החתונות, וזה לא יצליח, ויש לנו כמה שבועות.
אנחנו מדברים המון על הזווית של הבריטים, זאת אומרת שהם מצד אחד רוצים לשמור על רצון הבוחר, נורא חשוב להם, ולא רוצים שיהיה בלגן, ברקסיט קשה. אבל מה באמת האירופים רוצים? האירופים, כל מה שמעניין אותם זה שלא יהיה בלגן ביציאה של בריטניה, זאת אומרת שהם עכשיו עומדים ואומרים, טוב, לא נורא, שייצאו, העיקר שייצאו כמו שצריך, או שהם אומרים, אנחנו רוצים להילחם על שלמות האיחוד האירופי, ובשום מצב לא רוצים, אלא רוצים לשכנע אותם שיחליפו את ה... שישנו את ההחלטה הזאת על הברקסיט.
אני חושב שלאירופים יש שתי דאגות. דאגה ראשונה היא באמת הדאגה מההארד ברקסיט, ברמה הכלכלית, כמובן שאירופה תיפגע הרבה פחות מבריטניה, אבל בסוף, כמו שבריטניה מייצאת לאירופה הרבה, 50% כמו שאמרנו, גם המדינות האירופאיות מן הסתם מייצאות לבריטניה, והן לא רוצות לראות את הפגיעה הזאת, למרות שהיא תהיה פחות משמעותית, ויש את הנושא של הבנקים, שהוא גם מהותי, כי כל הבנקים הגדולים, עוד פעם, יושבים בלונדון, וזה בעיה גם למדינות כמו גרמניה וצרפת, שהבנקים הגדולים שלה יושבים בלונדון, שם נמצא המטה, פתאום לייצר את הרעש הזה שמכריח את הבנקים לעשות מעבר מהיר, זה לא דבר פשוט. הסיפור השני הוא הסיפור, אני חושב, של באמת האחדות של האיחוד, ואנחנו כאילו שכחנו, אבל דיברו על משאלי ים באיטליה וביוון ובספרד, עוד מדינות, בכל מדינה היום כמעט באירופה, אפילו בגרמניה, יש מפלגות שטוענות שאולי האיחוד האירופי זה לא פתרון מספיק טוב, בטח לא גוש האירו, בגרמניה זה אלטרנטיבה לגרמניה, ובאיטליה אלה היו הליגה, שקצת התרקחו כי הם עלו לשלטון, אבל יש מפלגות אחרות, ולכן האירופאים חייבים שייצא מסר מאוד ברור מהסיפור של הברקסיט, והוא אירופה מאוחדת. אז אם הם יצליחו לקפל את הבריטים לכך שהם יוותרו בכלל על הברקסיט, נפלא. אם לא, הברקסיט חייב להיות בתנאים של האירופאים, מבחינת האירופאים, הם יודעים גם ש... הקלפים די בידיים שלהם, כי בריטניה תיפגע הרבה יותר אם זה יתבצע בצורה של יציאה מהירה, ולכן הם מאוד נוקשים במסע ומתן הזה, כי אם הם התחילו לוותר פה, הם יצטרכו לוותר גם לאיטליה ולספרד וליוון ולכל המדינות האלה, להתחיל לתת להם המתקים, כדי שהם לא יבואו ויעימו במשאל עם משלהם, כמו שראינו לפני שנתיים, כשכל הסיפור הזה התחיל. לפן אני מזכיר בצרפת, אמרה בצורה ברורה, אם אני אבחר, אנחנו נעשה משאל עם על יציאה של צרפת מהאיחוד האירופי. אלה אמירות שהאיחוד האירופי לא יכול להרשות לעצמו, בצרפת, גרמניה, ספרד, איטליה, אלה מדינות ענקיות, ולכן הם חייבים לשמור פה על נוקשות, כדי שאם וכאשר בריטניה תצא, היציאה בסופו של דבר תהיה בתנאים של האיחוד האירופי, ותפגע בבריטניה, או ש... תייצר מצב שבריטניה מחוץ, אבל לגמרי בפנים, ולא תעורר כל מיני מחשבות כאלה אצל מדינות אחרות.
אז אוקיי, תן לי אימור. האימור שלך, אתה אומר, זה לא יהיה במרץ, זה יהיה טיפה אחרי, אבל יגיעו הסכם והכל בסדר, בריטניה תצא. מי תהיה ראש ממשלה?
האימור שלי הוא שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, עם הסבירות הגבוהה ביותר, דוחים את זה קודם כל ליוני, ועד יוני מצליחים להגיע להסכם. והאימור השני הוא שהולכים למשאל עם נוסף, שמי צריכה בשביל זה כנראה להתפטר, ובמשאל עם הנוסף נראה איך הבריטים מצביעים, אבל יכול להיות שיצביעו נגד הברקסיט, ואז כל הסיפור הזה ישכח בספרי ההיסטוריה, כאיזושהי אפיזודה מוזרה שעברה על בריטניה לשלוש שנים.
מותר להם עוד משאל עם, נכון? אין עם זה שום בעיה.
מותר להם הכל. דרך אגב, משאל עם שהיה הוא לא מחייב גם, זה משאל עם. אף אחד לא... חוקק חוק שצריך לצאת מהאיחוד האירופי, זה משאל עם. רק שבדמוקרטיה, בטח בדמוקרטיה של בריטניה, שהיא דמוקרטיה אמיתית, הממשלה אומרת, אם העם אמר X, אנחנו לא יכולים כממשלה לבוא ולעשות Y. העם אמר משהו. אפשר לעשות עוד משאל עם, ולראות אם האמירה הזאת עדיין בתוקף, אולי העם שינה את הדעה שלו, אבל עוד פעם, גם זה דמוקרטית לא פשוט, כי אמרו למשהו, אז מה פתאום נבדוק עוד פעם? צריך סיבה ללכת למשאל עם נוסף, שינוי של הממשלה, התפטרות של מי, זו בהחלט סיבה.
אוקיי, אז בוא נדבר גם על מה שקרה אצלנו, זה היה באיזה יום, זה היה שני או שלישי, מדד המחירים לצרכן, ודאי, תקן אותי?
ביום...
ב-15 לחודש, כן. יצא מדד נמוך עוד פעם, וזה המדד שאנחנו מסתכלים שנה אחורה, ואנחנו לא ביעד של האינפלציה.
כן, גם 2018... הסתיימה כשהאינפלציה מתחת ליעד של בנק ישראל, עמדה על 0.8%, היעד של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%.
צריך להתחיל לדאוג?
אני חושב שקודם כל מדד דצמבר עצמו באמת הפתיע כלפי מטה. המדדים הקודמים, למרות שהם היו נמוכים, היו סך הכל בהתאם לתחזיות לפחות של הכלכלנים ושל השוק. המדד הזה קצת הפתיע כלפי מטה. אני דווקא לא חושב שצריך לדאוג. אני חושב להפך, אני חושב שלתוך 2019 אנחנו נראה שינוי כיוון בסביבה האינפלציונית בישראל, וזה משתי סיבות. אחת, שוק העבודה. שוק העבודה חם מאוד. שיעור אבטלה מאוד נמוך, ומה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, אנחנו רואים עלייה מהותית גם בשכר הממוצע במשק, שעלה, אם מסתכלים שנה אחורה, עלה ביותר מ-4%. בסופו של דבר, כש...
הריאלי?
לא, הנומינלי.
אוקיי.
הנומינלי. אבל כשיותר ויותר אנשים עובדים, וכשאנשים שעובדים, השכר שלהם לאט לאט עולה, עוד פעם, לא של כולם, אבל מי שיושב בבית ואומר לעצמו, רגע, אבל לי לא העלו שכר בשנה האחרונה, זאת אומרת, 4% זה על השכר הממוצע, מן הסתם זה אומר שלחלק העלו ב-10% ולחלק לא העלו, אבל זה תהליך שבדרך כלל כשהוא קורה, הוא מביא בסופו של דבר לעליית מחירים משתי סיבות. אחת, לאנשים יש יותר כסף להוציא, אז הם מוכנים לספוג עליית מחירים, ושתיים, הפירמות מעלות שכר, מה שאומר שהרווחים שלהם נשחקים, אז באיזשהו שלב הם רוצות לעלות מחירים. עכשיו, בשנים האחרונות, גם כשהשכר עלה, אמנם לא בקצבים כאלה מהירים, אבל גם כשהוא עלה, הפירמות נתקעו, הם לא יכלו לעלות מחירים, היה מאוד קשה לעלות מחירים בישראל, עדיין קשה לעלות מחירים בישראל, כי ברגע, וראינו את זה מאוד יפה לפני הבחירות, לפני כמה שבועות.
על המחירי מזון.
על המחירי מזון, בדיוק, אוסם אמרו שהם מתכוונים לעלות מחירים, ישר, הלאום, בעיתונות וכן הלאה, מאוד קשה לעלות מחירים, בטח בשנת בחירות, ובסופו של דבר, האוצר הצליח לשכנע אותם לא לעלות מחירים, או לדחות את העלות המחירים. אבל יש לנו בחירות, אחרי הבחירות עוד פעם יתחיל כנראה הסבב הזה. אנחנו כבר לא נהיה בשנת בחירות, יהיה יותר קל אולי לבצע, והפירמות רוצות לעלות מחירים, ואני חושב שהמשק הישראלי פתוח יותר באמת להעלות מחירים. ראינו בסלולר כבר העלות מחירים, אני חושב שנראה במזון גם בהמשך השנה עליות מחירים.
אנחנו ראינו גם העלאת מחירים של נטפליקס בעולם, ולא אצלנו, אבל זה...
כן, כן, העולם פתוח יותר, עוד פעם, כי הכלכלה נראית טובה יותר. לפני 3 ו-4 שנים, הבטלה הייתה יותר גבוהה, יוקר המחיה בטח בישראל היה משמעותית יותר גבוה, ולאט לאט צריך לזכור שכמו שאמרנו, כבר שנה חמישית, אם אני לא טועה, שהאינפלציה מתחת ליעד, זה אומר שמצד אחד המחירים, בכלל היו כמה שנים שהמחירים במשק ירדו, והשכר עלה, לאט לאט בעצם הסל צריכה הזה, הממוצע של משפחה בישראל, הופך להיות זול יותר ביחס להכנסה, אז אולי הצרכנים פתוחים יותר היום לעליות מחירים מאשר בעבר. הסיפור השני, שאני חושב שהוא משמעותית, יותר מהותי, זה הסיפור של הממשלה, של הגירעון. צריך להבין, הממשלה, נושא יוקר המחיה מן הסתם, היה וימשיך להיות על שולחן הממשלה כאחד הנושאים המרכזיים בשנים האחרונות, וראינו המון צעדים להוזלה של יוקר המחיה. חלק עבדו, חלק לא עבדו. בין אלה שעבדו, יש, היו לנו רפורמות, אם זה סלולר, שמיים פתוחים, טלוויזיה רב ערוצית, עוד ועוד דברים שכן הובילו לירידות מחירים. היו גם כאלה שפחות עבדו. במזון היו רפורמות שאנחנו מתחילים לראות אותן עובדות, כל הנושא של מוצרי החלב. אני התחלתי לראות, אני קצת מסתכל, עוד פעם, יכול להיות שזה רק בסופר שלי, אבל רואים על המדפים יותר ויותר מוצרי חלב מיובאים, זולים באופן יחסי, כי פתחו את היבוא. אז הדברים האלה לחצו במשך שנים את המחירים כלפי מטה. הממשלה לבד תרמה תרומה שלילית של כמעט 1% בשנים האחרונות לאינפלציה, וזה התאפשר בזכות גירעון נמוך. כל המבצעים האלו של כחלון, של נטו למשפחה, נטו הוזלות, הוזלה של הגנים וביטול מכסים על יבוא של מוצרי אלקטרוניקה והלבשה והנהלה, כל הדברים האלה התאפשרו כי הגירעון היה מאוד נמוך. אנחנו נכנסנו כבר ב-2018 ובטח לתוך 2019 לתקופה של גירעון גבוה, מה שאומר שהממשלה לא יכולה להמשיך להוציא כספים, אלא צריכה אפילו למצוא דרך להגדיל את ההכנסות שלה או לקצץ את ההוצאות שלה, כדי לצמצם את הגירעון, וזה אומר שלא רק שלא יהיו כאלה מבצעים בעתיד, אלא שא' חלק מהמבצעים כנראה יבוטלו, פוליטית זה לא יהיה קל, אבל יצטרכו לעשות את זה, זה הרבה יותר קל אחרי בחירות לעשות את זה, ולהגיד וואי וואי, עשו פה מבצעים, שר האוצר הקודם, ישיר לי בור, בדרך כלל זה מה שקורה כשנכנס שר האוצר חדש, ויש גירעון גבוה, ויכול מאוד להיות אפילו שנראה אחרי הבחירות, איזה שהם צעדים של צמצום גירעון, כמו העלאת מיסים.
מס אפילו עקיפים, כן.
כן, מס על סיגריות תמיד קל לעלות ברמה הפוליטית, מס על אלכוהול, אפילו מע"מ, שזה קצת יותר קשה פוליטית, זו אפשרות שאני חושב נמצאת על השולחן, וכל הדברים האלה הם אינפלציונים.
תוסיף את הסביבה העולמית הנורא, נורא מאתגרת שיש עכשיו, וזה אומר שיש פחות גיוסים, ואומר שפחות מוכרים חברות, ופחות הכנסות חד פעמיות למיסים, ו...
נכון, נכון. אנחנו בסביבה שלא ראינו שנים מבחינת הגירעון. גם האוצר העלה את החזיות הגירעון שלו ל-2019, וגם להערכתי אנחנו הולכים לגירעון, עוד פעם, לפני צעדי ההתאמה שכנראה יהיו, של 3.7, 3.8% מהתוצר, שזה משמעותית מעל היעד, אז יצטרכו לעשות צעדים, וצעדים כאלה הם בדרך כלל אינפלציוניים.
תזכיר לנו מה יעד הגירעון השנתי?
2.9.
שזה בעצם עמדנו בו ב-2018.
עמדנו בו ב-2018, לא מעט כנראה בגלל, אם מסתכלים על המספרים שהתפרסמו, אז אתה רואה שהיו בנובמבר, דצמבר, גם צד ההכנסות, וגם צד ההוצאות היו חריגים. ואני חושב שזה נבע מזה שחלק מההוצאות של 2018 דחו ל-2019, וניסו להקדים עד כמה שאפשר חלק מההכנסות של 2019 ל-2018, כדי שהגירעון יהיה כמה שיותר קרוב ליעד, אבל זה רק אומר שב-2019 המצב יהיה פחות טוב, כי בעצם ההוצאות האלו יעברו ל-2019, וההכנסות יימנעו מ-2019, ולכן הגירעון כנראה יהיה גבוה.
זה כמו שאתה עומד לפני סוף החודש ואין לך כסף לקנות משהו, אז אתה אומר, טוב, נו, אני אשלם בחודש הבא בעצם.
כן, תרשום לי מה
שאני אקרא. תרשום לי, אני חייב לך.
כן. וזה משהו שהוא אינפלציוני, והוא אינפלציוני מאוד. סתם, בוא ניקח את הדוגמה, הפעם האחרונה שהיינו במצב הזה, שזה היה כשלפיד נכנס לתפקיד, ועוד פעם הוא אמר, השאירו לי בור, חייבים לעשות כל מיני צעדים, מס על סיגריות, מס על אלכוהול, כולם זוכרים את הסיפור. אז הגירעון היה יותר גבוה, צריך להגיד, אני לא חושב שאנחנו נגיע לכאלה סכומים, אבל רק הצעדים של לפיד, שהוא עשה עם הכניסה לתפקיד, תרמו 0.8% לאינפלציה השנתית. אז אם אנחנו היום בעולם של פחות או יותר אחוז אינפלציה, רק הצעדים של הממשלה, לבד יוסיפו עוד 0.3, אולי אפילו 0.4, תלוי במה הם יעשו, תוסיף לזה באמת עליית מחירים שצפויה, חשמל, מים, העלו, אבל חתכו את זה. היו צריכים לעלות בימנות 7% או 7.5%, הוא לא נעלה רק בחצי מזה, סביר להניח שנראה פעימה שנייה אחרי הבחירות, כל הדברים האלה יביאו אותנו לסביבת אינפלציה קצת יותר גבוהה. עוד פעם, גם אם נגיע לאינפלציה של 1.5%, אולי טיפה יותר גבוה, עדיין ברמה ההיסטורית זו אינפלציה נמוכה, לא צריך להיבהל מזה, אנחנו לא באיזושהי התפרצות אינפלציונית, זה... אפשר להיות רגוע בהיבט הזה.
תגיד לי, מי ירצה לבוא להיכנס ולהיות שר אוצר במצב כזה שהוא נכנס עם גירעון גבוה ואומרים לו, אתה לא יכול לעשות שום דבר?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. פוליטית, אחד הדברים הקשים. ראינו איך לפיד סבל מזה ברמה הפוליטית.
כן.
הוא עצמו אומר שהוא שמח שהוא עשה מה שהוא עשה. נראה, זו שאלה באמת טובה. זה די ברור לשר האוצר שהוא נכנס, שהוא נכנס לעולם עם בור.
להיות הרע.
כן.
האדמות הרע.
אין הרבה ברירות.
כן. אוקיי, 100%. נמשיך לעקוב. תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.